ערב טוב. אנחנו עסקנו בפעם הקודמת במה שהרמב"ם מגדיר כתכלית האדם, והמסקנה הייתה שתכלית האדם וממילא גם תכלית כל העולם הזה של כדור הארץ היא שיהיה איש חכם וטוב. כאשר הפירוש לביטוי הזה איש חכם וטוב זה איש שכולל את החוכמה והמעשה, כפי שהוא אומר, דהיינו את המעלות השכליות והמעלות המידותיות, שהוא מצד אחד יודע את מה שצריך לדעת, יודע אמיתות, יודע את כל החוכמות שחשוב לאדם לדעת אותן, ובראשן ידיעת השם, שהיא הידיעה העליונה, הידיעה הנכבדה ביותר, הנכבד שבמושכלות, תודה רבה, כפי שהרמב"ם מגדיר את זה. והמעשה זה המעשה הטוב, כלומר שיהיה לו אורח חיים שהוא מוגדר כאורח חיים טוב. אז כמובן שהשיפוט, מה נקרא אורח חיים טוב, זה שיפוט של השכל. השכל צריך לשפוט מה נקרא, מהי דרך הטוב. כמו שאומר ירמיהו הנביא, צאו וראו איזו היא דרך הטוב ולכו בה. זה דבר שצריך להתבונן, צריך לחשוב עליו. אבל בכל זאת, החוכמה והמעשה זה שני דברים. כי אדם יכול להיות חכם, לדעת הרבה דברים נכונים, אבל בהתנהגות שלו הוא לא מגלם את את החוכמה, דהיינו שהוא לא מתנהג התנהגות שנובעת מהחוכמה. ועל זה אומר הרמב״ם בשם, שוב פעם, בשם ירמיהו הנביא, איכה תאמרו חכמים אנחנו, ודבר השם איתנו. הנה ודבר השם מעשו בחוכמת מה להם. כלומר, יש מצב שבו האדם הוא חכם, אבל החוכמה שלו היא חוכמת מה, חוכמת שב, היא חוכמה שהיא לא, אין לה קיום, אין לה משמעות. מפני שהוא בהתנהגותו, במעשיו, הוא מואס בדבר השם. מה פירוט? הרי ידיעת השם שיהיה נכבד שבמושכלות, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא, יש לו כביכול דרכים שהוא מתנהג בהן. יש לו דרכי פעולה. הידיעה שאדם יודע את השם, משמעותה הזדהות, כמו כל ידיעה, שהידיעה זה בעצם הזדהות. זה אחדות של המשכיל והמושכל. וההזדהות הזאת, אם היא לא באה לידי ביטוי בזה שאתה הולך בדרכי השם, כאשר יש דרכים שהם הדרכים המיוחסות לקדוש ברוך הוא, ומתוך מה הן מיוחסות לו? מתוך דברי התורה, ומתוך התבוננות במציאות, משתי הדרכים של ידיעת האמת אנחנו יכולים להגיע להגדיר מה זה דרכי השם. קודם כל, התורה אומרת הרבה דברים בהקשר הזה, כמו אותו המעמד המפורסם של נקראת הצור, שהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה רבנו ואומר לו, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וכולי. כל הדברים האלה הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ויש גם במקומות אחרים בתורה. הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו, מגדיר את עצמו, כי אני השם אוהב גר, לתת לו לחם בשמלה וכדומה, הרבה ביטויים, משמעתי כי חנונה אני. כלומר, המידות האלוהיות הן מידות שמפורשות בתורה, אבל הן גם מוכרות מתוך המציאות. כאשר אתה מכיר את העולם, אתה יודע שבעצם הקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וברחמים. אתה רואה איך שכל העולם מסודר בצורה כזאת שבעצם כל בריאה מקבלת את מחסורה ויכולה לחיות באופן שהוא מתאים לה, ושהיא תוכל להגיע למטרתה, לתכליתה. אז כל הדברים האלה מלמדים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם בא ונגיד בן אדם פועל בעולם בדרך של להזיק לאחרים, הוא חי בדמיון שכאילו אני ואפסי עוד, ודואג לעצמו ולא אכפת לו להזיק לאחר. אז זאת דרך שהיא לא רק סותרת את דרכי השם במובן של התורה, שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אלוהינו מחנון, זה נובע מעצם הכרת המציאות. אם אתה מבין שאתה וחברך, אתה וזולתך, אתה ושאר הנמצאים, נבראתם על ידי אותו אל, כמו שאומר הנביא, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו? כלומר, שאם אנחנו נבראנו כולנו על ידי הקדוש ברוך הוא, אז פירוש הדבר שהאדם לא ברא את עצמו, הוא לא חי לבד, והוא לא יכול לא להתחשב באחרים. הוא נוצר יחד עם האחרים, הוא נוצר יחד עם הבריאה כולה, על ידי אותו אדון, על ידי אותו בורא. אז ממילא נובע מזה שהוא לא יכול להתנהג בעולם בהתנהגות שהיא מזיקה לאחרים. הוא מבין שדרכי השם זה להיטיב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בשביל להיטיב. אז מה, אתה בא לקלקל? אתה בא להתנגד למגמה האלוקית? יוצא שבעצם המושג דרכי השם זה מושג שהוא יכול ללמד ולהתברר על ידי השכל. על ידי השכל שלומד את התורה, על ידי השכל שמתבונן בעולם, במציאות. והאדם השלם זה אדם שהוא גם חכם וגם עושה את המעשה הנכון. כלומר, הולך בדרכי השם. אם הנכבד שהמושכלות היא ידיעת השם, אז הנכבדת שבהתנהגויות זה הליכה בדרכי השם. וזה בעצם השלמות של האדם, להגיע למצב הזה של ידיעה שלמה ושל יישום במעשה של החיים הנכונים. כן.
חלק מידיעת המושכלות זה לא ידיעה בדרכי השם, ללכת בדרכי השם?
כן, אבל יש הבדל בין ידיעה של דבר שאתה אומר כך הוא, לבין הצבת נורמה התנהגותית. הגמרא במסכת שבת אומרת שבחינה מסוימת, יראת השם או הליכה בדרכי השם, זאת חוכמה שהיא עומדת מצד אחד לבדה, וכל שאר החוכמות מצד שני. למה? כי זה סוג שונה. כתוב, הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן. כך אומרת הגמרא בשבת. כלומר שהמילה הן ביוונית זה אחד. ודורשים את זה, הן יראת השם היא חוכמה, אחת היא יראת השם, היא רק היא חוכמה. מה פירוש? לא, פירוש הדבר שיראת השם, כלומר, הליכה בדרכי השם, קיום מצוות השם, זאת חוכמה מסוג מסוים. זה לא מתמטיקה, גיאוגרפיה, היסטוריה, כימיה, ששואלת מה קיים במציאות. אתה לא שואלת עצמך מה קיים במציאות, אתה שואלת עצמך איך אני אמור, איך ראוי שאני אחיה, איך ראוי שאני אתנהג. זה אפילו לא מדעי ההתנהגות. מדעי ההתנהגות זה פסיכולוגיה, זה משהו שמנתח את המציאות. אם אני אומר שרוב בני האדם היושבים כאן הם צדיקים, אז קבעתי עובדה מסוימת. עובדה, איזו אינפורמציה מסוימת. אני אומר, רוב התלמידים בכיתה מעתיקים בבחינות. אמרתי אם זה טוב או שזה לא טוב. לא אמרתי שום דבר על טוב או רע, אמרתי רק אינפורמציה. אם איזה פסיכולוג או עובד סוציאלי או אנתרופולוג חוקר את ההתנהגות של בני אדם, הוא לא אומר מה טוב או מה רע, הוא אומר איך בני אדם מתנהגים. כלומר, הוא מנסה לתאר מציאות. ככה זה כל החוכמות שאנחנו קוראים להם מדעים. מה זה מדעים? זה לתאר את המציאות, מהי המציאות. יש חוכמה אחרת שהיא שונה מכל החוכמות, והיא החוכמה של מה שנקרא בלשון הפילוסופיה אתיקה. כלומר, לתת לך את הסימון של הרצוי. מהו הרצוי? כלומר, אני לא אומר לך שום עובדה, אני רק אומר לך שטוב שתהיה דובר אמת, טוב שלא תשקר, טוב שלא תגנוב, טוב שתאהב את זולתך כמוך. זה הצבת דרך חיים, הצבת נורמת התנהגות, שהיא גם כן חוכמה. אבל זה לא חוכמה שמוסרת אינפורמציה, זה חוכמה שמציבה אתגר התנהגותי, ומבחינה זאת היא שונה מכל החוכמות. אז זאת חוכמה אחת, ומולה יש כל החוכמות האחרות שהן באות לתאר את המציאות, למסור אינפורמציה על המציאות. ומה שהרמב"ם אומר לנו זה שהאידיאל האנושי זה להיות איש חכם וטוב, דהיינו, לדעת את כל מה שאפשר לדעת על המציאות, בפרט בראש ובראשונה את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, בזה שהעולם, את היחסים שבין העולם לקדוש ברוך הוא, בבחינת ידיעה, בבחינת ידיעת האינפורמציה הנכונה. ויש להיות איש טוב, כלומר להיות בן אדם שבהתנהגות שלו, בחיים המעשיים שלו, הפעולות שלו, הוא בוחר במעשים הטובים. זה נכון, אבל עקרונית אפשרי מצב כזה שבו האדם יודע והוא לא עושה, לא עושה.
זה מצב מקולקל, אבל אם אדם באמת יודע את השם.
טוב, נו, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. הרי מבחינת הסמנטיקה, זה ברור שיש פה שני דברים. אחד זה לדעת והשני זה לעשות. אתה יכול להגיד, בסופו של דבר, האידיאל הוא להיות איש חכם במלוא מובן המילה. לא כל כך פשוט. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שהיה פרופסור שאמר שהפרופסור למתמטיקה הוא לא משולש. אז הוא, למה לא יודע אמיתי? אתה חושב שהוא לא יודע את המשפטים על המשולש, נכון? יודע אותם בדיוק. אבל, אז הוא טען, אם הפרופסור למתמטיקה הוא לא משולש, אז אני לא צריך להיות, אני הפרופסור למוסר, לא צריך להיות מוסרי. אפשר באופן ציני לעשות חלוקה כזאת, להגיד, הוא יודע, הכל מונח לו בראש, אבל לקיים זה משהו אחר. כמה שמלן, שזה לא ככה, אם באמת אתה רוצה לדבר על השלמות האנושית, אתה מדבר על חוכמה שהיא גם עשייה, חוכמה איש כולל החוכמה והמעשה. אתה יכול להגיד, וכפי שהרמב"ם באמת אומר, שמישהו חכם ולא מקיים, הוא באמת הוא לא חכם, זה לא נקרא חכם במלוא מובן המילה. נכון, אמרנו את זה, שזה, החוכמה במלוא מובנה היא הזדהות. וכשאתה יודע שהקדוש ברוך הוא כך וכך, ואתה לא הולך, ואתה לא מזדהה איתו, ואתה לא דבק בו, אז פירוש הדבר שהחוכמה שלך היא חוכמת מה להם. יפה. עכשיו, הרמב"ם מעלה פה שאלה. בבקשה.
איפה נכנס לכל התהליך הזה, בכלל עניין של מצוות התורה?
מצוות התורה זה המעשה הנכון. מה אתה חושב שזה מצוות התורה? הרמב"ם הרי יסביר ש...
שהוא כל הזמן לומד על חוכמה, כאילו כל הזמן העניין של חוכמה.
מצוות התורה זה המעשה. איש כולל החוכמה והמעשה. הרמב"ם יסביר בשמונה פרקים, אם אנחנו נגיע אליהם בעזרת השם, אז נראה את זה שם, שכל מצוות התורה בעצם מיועדות לתיקון הנפש ותיקון הגוף. כלומר, קביעת דעות נכונות באדם ולקביעת מידות נכונות. כלומר שבעצם המצוות הן ההתגלמות של המעשה הנכון. זה בדיוק המהות של המצוות, שהתורה אומרת לך, לך בדרך הזאת. זאת הדרך הנכונה, הטובה. כך אתה עושה את הטוב. ראי, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. זה מצד אחד דרך הטוב, מצד אחד דרך הרע. מה זה דרך הטוב? זה לבחור בדרך של הקדוש ברוך הוא, דהיינו, במצוות התורה. יש זהות מוחלטת בין המעשה הטוב לבין המצוות. כפי שיתברר, אבל הרמב״ם מנסח את זה בצורה מאוד, מאוד ברורה, בכל מקום, שלדעתו המצוות הן נוצרו בשביל, ניתנו בשביל להשלים את האדם בשכליות ובמידותיות. זה בדיוק המטרה של המצוות.
ויש להם איזה, הם עומדות במצב מסוים כשאדם נמצא במצב מסוים?
לא הבנתי, מה פרוש שהמצוות נמצאות במצב מסוים?
זה תלוי, קיום המצוות, ההוצאה לפועל של המצוות,
כן.
תלוי בשלמות המוסרית של האדם?
מה אתה חושב? מתי אדם מקיים מצוות? כאשר הוא טוב, כאשר הוא מוסרי, כאשר הוא רוצה לעשות את הטוב. אחרת למה הוא יקיים מצוות? אם הוא לא, לא אכפת לו איך לחיות, הוא רוצה לחיות לפי היצרים שלו, אז הוא לא יקיים מצוות. מצוות זה פירושו של דבר שהוא רוצה לעשות את הטוב. הוא שואל, מה הדרך הטוב? אומרים לו, הנה, זה הדרך הטוב, לקיים תרי"ג מצוות, לקיים שולחן ערוך. אז הוא הולך בדרך הזאת. מה אתה מתכוון?
לא זה רק בן אדם שהוא רוצה להיות טוב ומקיים מצוות, הוא יודע שיש אנשים שהם לא כאלה טובים כל הזמן, והם גם מקיימים מצוות.
אז הם נכשלים במושג הזה של קיום מצוות. כלומר שהם מקיימים רק חלק מהמצוות, הם לא מקיימים את המצוות בצורה שלמה. אתה יכול גם להגיד להפך, שיש אנשים שהם כאילו לא שומרי מצוות, אבל הם אנשים טובים. מה פירוש הדבר? שהם כן מקיימים חלק מהמצוות, שהם במובן מסוים כן משתדלים לעשות מעשה טוב, שהוא מעשה טוב לפי ההגדרה האמיתית, לפי ההגדרה של הליכה בדרכי השם. הרי מה זה שאנחנו אומרים על בן אדם שהוא בן אדם טוב? אנחנו רואים שהוא אדם ישר, שהוא אדם גומל חסד, שהוא מתנהג יפה לזולתו, שהוא ענב, שהוא אלף ואחד דברים שכולם כתובים בתורה. אז לזה אתה קורא אדם טוב. למי אתה קורא אדם רע? לאדם שהוא מזיק, שהוא מקלל, שהוא מתגאה, שהוא כך, זה אדם רע. למה? שזה בדיוק ההפך ממה שכתוב בתורה. אז יוצא שבעצם הכל מסתובב מסביב לקיום מצוות. נכון שיש אדם שמקיים מצוות ולא מקיים אותם בשלמות, ואז אנחנו לא יכולים להגדיר אותו כאיש חכם וטוב, במלוא מובן המילה. אבל המתכון הוא זה, זה המתכון. כמה כל אחד יקיים? זה כבר באמת עניין אישי, זה הרשות ביד כל אדם נתונה.
השאלה רב, אם זה בנוגע לאיכות של קיום המצוות, זאת אומרת, אם האדם יכול להגיע מדרגה מסוימת בחוכמה האלוקית, בהשגת החוכמה האלוקית, כמו שהרמב"ם מתאר, אבל הוא נמצא במצב כזה שהוא מקיים את המצווה במדרגה הרבה יותר פחותה מה...
זה יכול להיות, כי זה לפעמים יש איזה קצר בין בין ההכרה לבין המעשה. יש לפעמים תופעות כאלה, שאדם, מאיזשהם סיבות, הוא לא מצליח ליישם את מה שהוא חושב, את מה שהוא מאמין בו, את מה שהוא מכיר. לפעמים יש לו איזה בעיות מידותיות שהוא לא יתגבר עליהם, או איזשהם כשלים שנובעים מכל מיני סיבות של, אפשר לומר, של הנפש, או של החלקים הנמוכים של הנפש, או של ה... כן, המהות, המבנה הפסיכופיזי שלו, שהוא לא מצליח ליישם, הוא מכיר בעובדה שהוא צריך להיות אחרת, אבל זה לא הולך לו מספיק. בסדר, זה המון 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 דרגות יש בעניין הזה. מה זה נקרא להיות אדם שמגיע לתכלית? יש פה סולם שלם, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה לא שיש פה שחור בלבן, כמו שאמר ידידנו, זה לא שאו שאדם הוא טוב או שאדם הוא רע. כל אדם יש לו גם כך וגם כך, ובכל המדרגות האפשריות, אפילו אנחנו מגיעים לדרגות הכי גבוהות, אז אומרים שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין מישהו שהוא טוב במוחלט, אבל גם אין מישהו שהוא חכם במוחלט, שהוא יודע באמת הכל, כל מה שאדם יכול היה לדעת אותו. אולי משהו מעין זה נאמר על משה רבנו שהוא השיג, אבל גם כן לא כתוב שהוא השיג הכל, כתוב שהוא השיג יותר מאשר השיגו אנשים שלפניו ושלאחריו, ואף על פי כן, הרמב"ם אומר במקום אחר, באיגרת תימן, הוא אומר שבעניינים מסוימים של חוכמה, לשלמה המלך היה יותר חוכמה מאשר למשה רבנו. ויחכם מכל האדם אשר לפניו, כתוב אצל שלמה, כלומר שבסוגים מסוימים של חוכמה, אפילו יותר ממשה רבנו. לא בהשגת השם, אבל כתוב שם שהיה, הכיר את כל הבריאות שבעולם, היו לו על כל דבר הרבה משלים ודברים עמוקים, שאולי זה לא היה מה שמשה רבנו היה מוכרח לדעת את כולו. אבל בכל אופן, העיקרון הוא ש אדם צריך לשאוף להגיע לשלמות מרבית בשני התחומים האלה, של החוכמה ושל המעשה. עכשיו הרמב״ם שואל שאלה כזאת, הוא אומר, אנחנו התחלנו את הדיון בזה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא לא ממציא דבר לבטלה, או כפי ש אמרו הפילוסופים, הטבע לא עושה דבר לבטלה. אומר הרמב״ם, אם תכלית האדם היא להגיע לחוכמה ומעשה, אנחנו רואים שרוב בני האדם הם לא בקטע הזה, כמו שאומרים, זה בכלל לא מה שהם מחפשים בחיים. הם מחפשים בחיים רדיפה אחרי רמת חיים גשמית. הם עובדים מהבוקר עד הלילה בשביל להרוויח כסף, ובשביל להרוויח יותר כסף, ועוד יותר כסף, ולעשות בכסף הזה אולי כל מיני דברים שהם חולמים לעשות, לקנות עוד מכונית או בית יותר גדול, וכדומה, מה שכל אחד יודע, איפה הראש של רוב בני אדם נמצא. הוא נמצא בלשפר את תנאי חייו החומריים. אז הוא לא מגיע לתכלית, הוא לא עוסק בלהיות איש חכם וטוב. אומר הרמב״ם, אז אם כך, יש לנו קושיה גדולה. הקדוש ברוך הוא המציא את רוב בני האדם לבטלה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר לבטלה. אז הנה, רוב בני האדם לא מגיעים לתכלית, אז יצא שכביכול הוא עשה אותם לבטלה. בבקשה? אנחנו עכשיו בעמוד נון חט. לא, אני לא יודע. אבל תנסה לחפש אולי בפסקה ז', אני לא בטוח שזה בדיוק אותה חלוקה לפסקאות. הוא אומר, זה לקראת סוף הקדמת המשנה. ונשארה כאן שאלה אחת, והיא שיש לה אומר לומר, אתם טענתם כי החוכמה האלוהית לא המציאה דבר לבטלה. רגע, אנחנו ננסה לברר מה הרמב"ם אומר כאן. אם כן, למה המציא השם כל האנשים אשר לא יציירו מושכל? ואנחנו נמצא שרוב בני האדם ערומים מן החוכמה, מבקשי תאוות. ושהאיש החכם הפרוש יקר המציאות, פלי. משהו יוצא דופן כשיש בן אדם שהוא איש חכם וטוב. טוב, לא חשוב, אבל תסתכל על הרוב, תסתכל על הסטטיסטיקה של... יכול להיות, יש התעלות הדורות במובן מסוים. יש גם ירידת הדורות במובן אחר, אבל בסדר. לא משנה. תיקח היום כל חברה, כולל החברה היהודית. נכון, אבל תסתכל סביבך, תיקח איזה חברה שאתה מכיר בעולם, נאמר את כל תושבי עיר פלונית בארץ ישראל, ותנסה לחשוב, האם זה נכון שרוב בני האדם עסוקים רק בדבר אחד, והוא הטבת תנאים החומריים, ובכלל לא נראה להם חשוב כל העניין הזה של חוכמה ושל מעשה, כלומר של מוסר. טוב, אולי קשה להגיד כמה אחוזים זה בדיוק, אבל בכל אופן זה המון בני אדם. ואם ניקח את כל העולם כולו, אז אין ספק שזה כך, שבעולם כולו רוב בני האדם הם עסוקים בגשמיות, ולא אין להם שום ערכים מוסריים מיוחדים, או חוכמה שהם רוצים להשיג אותה. זה לגבי רוב בני אדם בעולם, זה ודאי נכון. אבל מספיק שזה יהיה לגבי אחוז ניכר, בשביל שהשאלה תהיה שאלה. אז לכאורה אפשר לענות, מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? הוא נתן לכל אחד את הבחירה? אם היה רוצה, היה עושה את זה. אז זה לא נקרא לבטלה, הוא ברא את האדם, ונתן לו אפשרות לבחור בשלמות, הוא לא בחר אז, בעיה שלו, אבל זה לא ככה, רמב"ם שואל, נכון, אפשר לומר שאין טענות, אי אפשר לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, הרי אתה ידעת שזה מה שאמור לקרות, אז מה... איזה מין עולם בראת? שחלק גדול מהאנשים התבזבזו סתם, בלי שום טעם. אומר הרמב״ם לא. צריך היה לברור את האנושות, גם אם אנחנו יודעים שיחידים בלבד יגיעו אל התכלית. מדוע? כי יש משפט פילוסופי, שאומר האדם מדיני בטבע. כלומר, האדם הוא יצור חברתי. אתה לא יכול לברור אדם אחד או יחידים שהם יקיימו את החיים האנושיים, מפני שהאדם זקוק לחברה בשביל להתקיים. קודם כל בשביל להתקיים פיזית, כי הרי אדם לא מייצר לעצמו את מה שהוא צריך. אין אדם אחד שעושה לעצמו את הכל. בגדים, אם הוא תופר בגדים, אז הוא לא מייצר נעליים. הוא מייצר נעליים, אז הוא לא מייצר אוכל. מייצר אוכל, אז הוא לא מייצר סמיכה. נשאיר רגע את השאלה של ההערכה. זה אנחנו נגיע לזה. מיד נגיע לזה בשיעור הזה בעזרת השם. אבל קודם כל נשמע מה הוא אומר. הוא אומר שהאדם הוא יצור חברתי בטבע. דיינו שאין דבר כזה לברוא אנשים יחידים. הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא את כל בני האדם בשביל שיברא האדם. האדם שנברא, אפילו אם רק אחוז קטן מאוד של בני האדם יגיעו לתכלית, אז כל האנושות הייתה צריכה להיברא. כי כפי שאמרנו, גם הצרכים הפיזיים וגם הצרכים הנפשיים של האדם. אדם שחי בבדידות, יש לו בעיה. הוא מבחינה נפשית גם סובל. בדידות זה דבר שהוא לא טוב לאדם. לא טוב להיות האדם לבדו. וזה מפריע לו לתפקד, מפריע לו להתפתח. כלומר, שיש לבריאה בכל מקרה, גם אם רוב בני האדם לא ישיגו את המטרה, יש לה תכלית. התכלית היא שהמין האנושי ייצר מתוכו אנשים שישיגו את המטרה שלשמה הם נבראו. אפילו אם זה יהיו מעטים. זאת התשובה שהרמב"ם נותן על השאלה הזאת. עכשיו, א', יש פה בעיית הפסימיות, וב', זה עוד יותר מאשר פסימיות, הבעיה היא עוד יותר מעיקה מפני שהרמב"ם לכאורה אומר כאן, שכל בני האדם, המאה הארצות, הם כמו משרתים של של החכם, אליטיסטית, שאומרת כל ההמון, הם בעצם אנשים שאין להם שום מטרה עצמית, אלא הם נוצרו בשביל האדם המעולה. וזה צורם. זה צורם. שמה? שהוא נוצר בשביל ה... לא, אבל הוא נלחם נגד זה. בסדר? אז נכון, באמת מבחינה מוסרית זה לא ברור. זה בכלל לא נשמע טוב. כשאתה אומר שכל בני האדם נבראו בשביל לשרת את אותם הבודדים שהם מגיעים לתכלית. יפה, בסדר. אז עכשיו אנחנו נתקדם בעניין הזה. אנחנו נתקדם בעניין הזה ונראה. רק שאני שכחתי להביא הנה את הספר, מורה נבוכים. אולי מישהו יכול לקפוץ רגע לבית מדרש? אם זה לא בקרח אחד, אז את החלק השלישי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז ככה. המצב שהרמב"ם מתאר פה, שיש המון משתגעים, כפי שהוא קורא להם, ומעט חכמים, זה לא מצב רצוי, זה לא מצב יחיד בא בחשבון. זה המצב הנתון שכשאתה מסתכל על העולם, זה מה שאתה רואה. אולי בדורו של הרמב״ם. אבל יכול להיות בהחלט מצב אחר. להוכיח את זה שהרמב״ם מדבר גם על מצב אחר, אנחנו נראה את זה במורה נבוכים. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם, לקרוא לכם קטע מהגמרא. תודה רבה. הגמרא במסכת ברכות, בדף י' ז', אומרת כך, מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. היה רגיל בפיהם של הרבנן, של החכמים של יבנה. ביבנה הייתה הסנדרין, וחכמי הסנדרין היו רגילים לומר את הממרה הבאה. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני מתגדר במלאכתו. ושמה תאמר אני מרבה והוא ממעיט, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. רש"י מפרש את הממרה הזאת, שהיא נאמרה כביקורת מצד החכמים על עמי הארץ. כך רש"י כותב. רש"י כותב, אני העוסק בתורה בריאה, וכן חברי עם הארץ בריאה הוא. כבר יש פה בעיה.
אבל הספר לא. העיקר
שחבן יובל השמיים. רגע, רגע, לאט לאט. הוא אומר, כבר יש בעיה. קורא לו חברי. למה הארץ הוא קורא חברי? אם הוא בא לגנות אותו, אז למה הוא קורא לו חברי? אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. כשם, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. אומר רש"י, מתגדר, מתגדל לתפוס אומנותי. כשם שהוא לא מתגדל או מתפאר לתפוס את האומנות שלי, כך אני לא מתגדל או מתפאר לתפוס את האומנות שלו? כן, אבל לא! רש"י הרי אומר רש"י לא אומר מה שצריך לעשות. בשמה תאמר, הדין עמו שאינו מתגדר במלאכתי. שאילו היה תופס אומנותי, לא היה לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי. שנינו, אחד המרבה ואחד המעמיד, ובגלל שיכוון יבוא לשמיים, אז למה הוא לא מתגדר במלאכתי? למה הוא לא רוצה להיות כמוני? בסדר, אבל רש"י מפרש שכל הממרה הזאת נאמרה כביקורת. רק שיש כאן קשיים, יש כאן קושי אחד של חברי. הוא אומר, אתה שאתה עובד בשדה בכפר, לא ביבנה, אתה לא בסדר, כי אתה היית יכול לבוא ולעשות את מה שאני עושה. נקרא את זה, אז תראו. אני העוסק בתורה הבריאה אני, וכן חברי עם הארץ בריאה הוא. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. כשם ש... אני מתגדר במלאכתי, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, מתגדל לתפוס אומנותי, זה המילים שרש"י כותב, ושם את אומר, הדין עמו שאינו מתגדר במלאכתי. שם את אומר שהוא, בסדר? שאילו היה תופס אומנותי, הוא לא היה חכם כמוני, לא היה מצליח כמוני. זה טעות מצידו, למה? כי אחד המרבה ואחד הממית, הוא כן היה צריך להתגדר במלאכתי. ושם את אומר, הדין עמו שאינו מתגדר במלאכתי. כלומר שהוא בסדר? לא, הוא לא בסדר. למה הוא לא בא להיות כמוני? אומר המהרש"א, תסתכלו אחר כך בפנים ותראו.
אחד המרבה ואחד הממית זה הכוונה שלא משנה מה תעשה.
יפה מאוד, יפה מאוד. זה עוד סיבה בשביל להתקשות בפירוש של רש"י. אז תראו, המהרש"א. המהרש"א אומר, אתה אומר שאחד המרבה ואחד הממית משמעו משהו חיובי, לא משהו ש... כאילו הוא בא בביקורת. לא, רש"י מפרש, הוא אומר, כאילו, מה התירוץ שלך? התירוץ שלך שאתה, אם היית לומד, אז לא היית מצליח כמוני? אז מה? אז לפחות היית לומד קצת, אחד המרבה ואחד הממית, ובעד שכוון יבוא לשמיים. ככה רש"י פירש. אבל המהרש"א אומר, מפירושו נראה, פירש רש"י וכו', מפירושו נראה, דאיירי, כלומר שמדובר, שהעם הארץ הזה אפילו לא ממעיט בתורה, כלומר הוא לא עוסק בתורה בכלל. אבל קשה, למה קרא לו חברי? ועוד קשה, מי רבותיהו דאני רבנן דיבנה. זהו נוסח ההודעה של כל תלמיד חכם בבית המדרש, שאני משכים והם משכימים, אני משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברי בטלים. דברים בטלים, מה פה המרגלה בפמרת רבנן דיבנה? אומר רש"י, ונראה לפרש, המהרש"א, סליחה, נראה לפרש, דלא איירי בעם הארץ, אלא בעוסק מעט בתורה, כפי ליבו, שאינו יכול להרבות. וזה שאמר, אני בריאה והוא בריאה. שמה תאמר, דרך העירי בלומד כל יום מעט כפי יכולתו, ואחר כך הולך למלאכתו בשדה. ולזה אמר, שמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, ולא יהיה לו שכר כמותי? שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שהתכוון ליבו לשמיים. וזה נמי היה מתכוון באותו מעט. כלומר, הכל לחיוב, לא לשלילה. עכשיו, המהרש"א אומר את זה מעצמו. אבל לפני כ-50 שנה יצא לאור ספר בשם אוצר הגאונים, שהוא אוסף בו את כל השרידים של תורת גאוני בבל, הן מתשובות והן מפירושים, ושם יש קטע גדול מפירוש רבי גאון למסכת ברכות. ורבי גאון מפרש את הגמרא בדיוק כמו המהרש"א, שהכל נאמר לחיוב, לא לשלילה. הוא אומר, אני בריאה וחברי בריאה. להפך, הוא אומר, החכמים שיבחו את אותם האנשים שבשדות, שגם הם עושים את מעשיהם לשם שמיים, והם קובעים איתים לתורה. אני בריאה וחברי בריאה. תראו, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני אינו מתגדר במלאכתו. לפי פירוש רש"י זה יוצא מוזר, מה זאת אומרת? כשם שהוא לא רוצה לעשות מה שאני רוצה, כך אני לא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, או כשם שהוא לא מתפאר במה שאני, כך אני לא מתפאר במה שהוא. אומר רבי גאון, כשם שהוא לא מתגדר במלאכתי, כלומר, הוא לא יכול להגיד אני תלמיד חכם, כי הוא לא תלמיד חכם, אבל אני גם לא יכול להגיד שאני עובד אדמה, שאני חקלאי. את המעלה הזאת אין לי. בוודאי, בוודאי. הוא לא יכול להתגדר במלאכתי, אבל גם אני לא יכול להתגדר במלאכתו. הוא עושה דבר שאני לא עושה. ושהוא דבר חשוב. בוודאי, הם דיברו מתוך ענווה, מתוך חסידות, ככה אומר רבי גאון. מתוך חסידות הם אמרו את הדברים האלה, והם באמת התכוונו למה שהם אמרו. שאם אותו אדם, שהוא רוב היום עובד בשדה, וקובע עיתים לתורה, וממית לעומתי, אבל הוא עושה את מעשיו לשם שמיים, אז שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, הוא בעד שיכוון לבוא לשמיים. אז עכשיו ככה. בכל עם יש התפלגות טבעית. יש אנשים שהם אנשי רוח, ויש אנשים שהם אנשי מעשה. חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים, 1,000 נכנסים למקרא, 100 יוצאים למשנה. 100 נכנסים למקרא, 10 יוצאים לתלמוד. 10 נכנסים לתלמוד, 1 יוצא להוראה. כלומר, שמתוך 1,000 אנשים שמתחילים ללמוד בבית ספר, 1 יהיה רב גדול. 1 יהיה תמיד חכם שמלמד הלכה בישראל. הרוב, כל אחד לפי דרגתו. זה יגיע עד לדרגה כזאת, זה יגיע לדרגה כזאת. יצא לחיים, יעסוק בדרך ארץ, יעסוק באיזשהו דבר מועיל, ויקבע עיתים לתורה כפי כוחו. זה מצב רצוי, זה לא מצב של משתגעים. אנשים שהולכים לעשות עבודה, כאשר יש להם באופן כללי יחס נכון לחיים. הם לא חושבים שהמטרה בחיים זה לאסוף ולכנוס ולהגדיל את חשבון הבנק. המטרה בחיים זה להיות איש חכם וטוב. אבל מה? אותו אדם, הוא לא יכול להיות לא גדול הדור ולא אפילו רם בישיבה. לא מתאים לו. מה כן מתאים לו? לעסוק באיזשהו מקצוע, וללמוד בשעות הפנאי שלו כמה שהוא יכול, לפי כוחו. אדם כזה שעוסק במקצוע בשביל טובת הכלל, הרי זה שעובד את האדמה, בסופו של דבר הוא מביא טובה, מביא פרנסה לכל העם כולו, לכל הציבור כולו. עכשיו תראו דבר מעניין ביותר, דבר שמוכיח את ההשקפה הזאת בצורה מוחצת. רק שנייה, תן לי רגע לגמור את זה, אחר כך תשאל. פרק נון א', חלק ג' במורה נבוכים. אומר הרמב״ם, לגבי העניין הזה של להתייחד במחשבה, לעזוב את ענייני העולם הזה, ולהתייחד במחשבה בחוכמה, בידיעת השם. הוא אומר, כמה שיותר כל אדם שיכול להקדיש זמן ללימוד, לעיון, להתבוננות, זה הזמן שהוא החשוב ביותר, התכלית של החיים. אומר הרמב״ם שהאבות, אברהם יצחק ויעקב, ומשה רבנו, ארבעת האישים האלה, היו מצד אחד אנשים דבוקים בשכינה, מצד שני, אנחנו מוצאים שהם עסקו המון בעניינים גשמיים. האבות ומשה רבנו. האבות עסקו במקנה ובקניין. משה רבנו התעסק הרבה בהנהגה מדינית. אני קורא מהתרגום של הרב קפח, למרות שאני רגיל לתרגום השני, אבל זה מה שיש לי כאן. ארבע אלו, כלומר, האבות ומשה רבינו התבהרה בהם ההתאחדות בהשם. כתוב, אנחנו יודעים שהאנשים האלה היו אנשים דבקים בקדוש ברוך הוא. כפי שהעידו בכך הכתובים, והשגחת השם בהם הייתה גדולה. ועם זאת, היו מתעסקים בהנהגת בני אדם והגדלת הממון והטיפול ברכוש. רק רגע. וזה לדעתי ראיה, שהם בשעת אותם המעשים, היו עושים אותם בעבריהם. ודעתם, המחשבה שלהם, לא הייתה שרה מלפני השם. איך עושים דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? שבן אדם מצד אחד עוסק בפעילות גשמית, מצד שני הראש שלו קשור למחשבות גבוהות, אומר הרמב״ם, אי אפשר לחכות את זה. זה לא דבר שאני יכול להגיד לך איך מגיעים לזה. זה היה איזה מין סייעת הדשמאי המיוחדת שהייתה להם. ונראה לי, כאשר גרם הישארות הארבעה האלה כפי תכלית השלמות לפני השם, והשגחתו בהם התמידית אפילו בעת התעסקם בהגדלת הממון, כלומר בעת הראייה ועבודת האדמה, מפני שתכליתם הייתה בכל אותן הפעולות להתקרב לפניו ויתעלה קרבה, מפני שהייתה תכליתם המצאת אומה אשר תדע השם ותעבדהו. למה האבות ומשה רבינו עסקו בעניינים כאלה? כי הם רצו להמציא אומה, להביא לעולם את עם ישראל, אומה שתדע השם ותעבדהו. נו, אז למה הם היו צריכים לעסוק בעניינים גשמיים? אז שיעסקו רק בעניינים רוחניים, אם זה המטרה שלהם.
אנחנו לא יכולים להיות מותקים בעולם
הזה. אז כיוון שהם רצו להמציא אומה, אומה לא יכולה לחיות בלי הצרכים הגשמיים, בלי הכלכלה, בלי המדיניות, בלי הביטחון. אין דבר כזה. אדם יחיד יכול אולי לעשות כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו שהגמרא אומרת. רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. רבים שמנסים להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה לא מצליח להם. היחידים, יכול להיות אדם שהוא באיזושהי צורה חצי ניסית, מעביר את החיים הגשמיים שלו, אבל אומה, ציבור שלם, לא יכול להיות דבר כזה. ולכן, האבות שרצו להמציא אומה שתדע השם ותעבדהו, האבות ומשה רבינו, הם השקיעו גם בעניינים הגשמיים, כי הם רצו להקים אומה. וכיוון שכל כוונתם בדבר הזה הייתה לתכלית עליונה וחשובה ביותר, בשביל התכלית הזאת של להמציא אומה שתדע השם ותעבדהו, הייתה להם סייעת הדשמאי, הקדוש ברוך הוא היה בעזרם, שגם כאשר הם עסקו בעניינים גשמיים, לא שרה מחשבתם מלפני השם. אומר הרמב״ם אחר כך, ואני לא יכול להדריך אותך איך להגיע לדרגה כזאת. זה דבר שהוא בלתי אפשרי בשביל אדם פשוט לעסוק בדברים גשמיים, ובאותו זמן גם להיות במחשבתו, אפילו תנסו רק לחשוב על איזה סוגיה בגמרא, תוך כדי שאתם עושים איזה עבודה. זה בלתי אפשרי, אתה עושה את העבודה, אתה צריך להסתכל מה אתה עושה. האבות זכו לזה. למה הם זכו לזה? אומר הרמב״ם, כי מטרתם בכל העיסוקים הגשמיים והמדיניים הייתה מטרה עליונה, שהיא המצאת אומה שתדע השם ותעבדהו. אז בשביל אומה שתדע השם ותעבדהו, שבה יש גם צרכים גשמיים, גם צרכים ביטחוניים, גם צרכים מדיניים, האבות עמלו, רצו להגיע לזה. אז מה פירוש הדבר? שיש מצב רצוי כזה. המצב הרצוי הוא, אני בריאה וחברי בריאה. כולם עוסקים ביחד בהגשמה של האידיאל הזה של אומה שתדע השם ותעבדהו. יש כאלה שהם יותר אנשי רוח ואנשי לימוד ואנשי הוראה, ויש כאלה שהם יותר אנשי מעשה בכל התחומים שצריך, אבל כולם בקדושה וכולם קובעים, כולם קשורים למושג של שלמות האדם. כי גם אותו אדם שעובד, הוא לא חושב שהשלמות שלו מתבטאת בזה שהוא ישיג עוד איזה הישג כלכלי. השלמות שלו מתבטאת בזה שהוא עושה את הטוב, בזה שהוא רוצה להיות חכם, בזה שהוא רוצה לדעת את השם, בזה שהוא קובע זמנים ללימוד. ואת המעשים שהוא עושה, הוא עושה לשם שמיים. אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אחד שהוא צריך לעבוד בעבודה שדורשת הרבה שעות לשם שמיים, אז הוא גם כשהוא עושה את העבודה שהוא עובד הרבה שעות, הוא עושה אותה לשם שמיים. ניקח דוגמה, קצין בצבא, כן? אז האדם שלא יכול להגיד, אני עובד 5 שעות ביום. אם אתה קצין בצבא, אתה צריך לעבוד יומם ולילה, בשביל למלא את המטרה. בשביל והמטרה היא מטרה נעלה. המטרה של, 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 של להגן על עם ישראל. אז אותו אדם יכול ללמוד רק שעה ביום. זה שווה כמו אותו חכם שיושב ולומד רוב שעות היום. ואגב, הרמב״ם גם סובר שאותם החכמים של יבנה, גם הם עסקו קצת בפרנסתם. כי הרמב״ם הרי, כידוע, הוא מתנגד לעניין הזה שאדם ילמד תורה ויתפרנס מהצדקה. הוא אומר שכל אדם, גם אדם שעיקר עיסוקו בתורה, צריך למצוא לו איזושהי פרנסה צדדית, כלשהי, קלה, בשביל להתפרנס מיגיעה כפיו. אבל טוב, זה נושא אחר. הנקודה העיקרית היא שיש ויש, יש בני אדם שרוב עיסוקם בתורה, ללמוד, ללמד, הם יכולים לעסוק בתורה מבחינה כמותית, ברוב מוחלט של שעותיהם. ויש בני אדם שהם חייבים לעסוק בדרך ארץ, לעסוק בעניינים של עולם החומר, אבל לא כמטרה, לא כמטרה תכליתית, אלא כאמצעי. כאמצעי בשביל טובת כלל ישראל, בשביל טובת העם. ומה שתדע השם ותעבדהו, ומה שלמה. ומה שלמה זה כולל גם את הנגרים, גם את החקלאים, גם את המדענים, גם את החיילים, וגם את תלמידי החכמים, וכולם יחד מהווים ומה שתדע השם ותעבדהו. ומניין שזה הכוונה? ממה שאבא אומר שהאבות דווקא עסקו בעניינים גשמיים, בשביל זה, כדי לייסד את האומה כולה על בסיס של קדושה. הרי אחרת, לו הם היו חושבים שהמטרה היא שאנשים לא יעסקו בגשמיות. יהיו אנשים מופשטים שסומכים על הנס. אז הם גם היו צריכים לתת דוגמה כזאת. היו צריכים להגיד, אז אנחנו לא מעניין אותנו גשמיות, לא רוצים מקנה, לא רוצים קניין, נאכל מינימום, ותסמוך על אברהם, יצחק ויעקב, ועל משה רבנו, שהיו יכולים באמת להסתפק במינימום שבמינימום. אבל הם לא הסתפקו במינימום שבמינימום. הם פיתחו חיים כלכליים. למה? כי הם דאגו לדור הבא ולדור הבא. הם רצו להעמיד אומה. להעמיד אומה זה אי אפשר ככה מהאוויר. ואומה שלמה שתדע השם ותעבדהו, זה בעצם המטרה העליונה.
אז מה, המצא שכל אלה שכל הנגרים בעצם משמשים את הזה?
לא, המשמשים זה בדוגמה שהרמב"ם מביא לנו פה בהקדמה, שהוא מדבר על מצב לא רצוי. הוא אומר, תסתכל על המצוי, אז תראה מה קורה. רוב האנשים לא מעניין אותם, לא תורה, ולא חוכמה, ולא מעשים טובים, ולא כלל ישראל. מעניין אותם לעשות כסף, זה מה שמעניין אותם. אז אם זה כך, אז אתה יודע למה הם נבראו? הם נבראו בשביל לשמש את האלה שמשיגים את המטרה. בבקשה?
זה ההבדל בין ישראל
לאומות
העולם.
זה אפילו לא ההבדל בין ישראל לאומות העולם. זה יכול להיות גם באומות העולם, שיש בני אדם שהם מבינים מהי תכלית האדם. נכון שבעם ישראל זה עניין לאומי, שאנחנו כן, אנחנו בתור אומה שלמה עובדים את השם, אבל גם באומות העולם יכול להיות אצל אנשים שמבינים את הדבר הזה של להיות איש חכם וטוב, זה תכלית האדם. נכון שבאופן בסיסי המושג של עם קדוש זה מושג ששייך לעם ישראל. אבל בסופו של דבר אנחנו מצפים שבאחרית הימים, אז כל העמים יבואו ויעלו אל הרבית השם, יאמרו יורנו מדרכיו, נלכה באורחותיו. בסדר. אבל יש אפשרות, בסופו של דבר, שגם העולם כולו יתנהג בצורה כזאת. זה לא דבר שהוא לא נוצר בשביל שאר האנושות. אנחנו מהווים את הדוגמה, אנחנו מהווים את המודל לאפשרות הזאת. להיות אומה שלמה שעובדת את השם. טוב, אז אם כן, אני חושב שהעניין נפטר בטף. כלומר, זה לא תפיסת עולם פסימית. וזה לא תפיסת עולם שאומרת שיש אנשים שהם נוצרו בשביל לשרת את האחרים. המצב, המצוי והלא רצוי, הוא כזה שאתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מה קורה פה בעולם? רוב האנשים הם משתגעים. אומר הרמב"ם, אל תדאג. גם אם זה המצב כרגע, צריך את זה. כי איך היה יכול להיות קיום ליחידים בלי כל החברה? אבל כשאתה שואל, מה רצוי? המצב הרצוי הוא מה שלמה שהיא עובדת, יודעת את השם ועובדת אותו. מהגדול ועד הקטן, מהאנשים שהם גדולי התורה, ועד האנשים הפשוטים ביותר, שהם אנשים שעוסקים במלאכתם. אבל בתנאי שהאנשים האלה שעוסקים במלאכתם, הם עושים את זה בשביל אותה מטרה כללית עליונה, שהיא לדעת את השם ולעבוד אותו. בבקשה? כי הוא לא צריך לדבר על זה כאן, הוא שאל פה קושיה. אז הוא עונה לך על הקושיה. את הקושיה הוא שואל בצורה הכי חריפה. הוא אומר, אתה אומר לי שתכלית האדם זה להיות איש חכם בטוב? איפה? תסתכל על המציאות, תראה שזה לא כך. זאת הקושיה שלו. אם הוא היה רואה עם נפלא שכולו עושה את מעשיו לשם שמיים, לא היה לו קושיה.
זה לא משהו שיש מצב מציאותי, יש מצב...
נכון.
קשה להבין את זה
מה... כי אני אומר שוב, כי הוא לא בא ללמד אותנו כאן את כל מה שיש לו ללמד. חלק הוא ישיר למורה נבוכים. תכלית האדם הוא הסביר יפה מאוד. להיות איש חכם וטוב. מה זה להיות איש חכם וטוב? תראו, יש... אני אזכיר לכם הלכה בהלכות תשובה שהיא עונה על כל הדבר הזה. ההלכה בהלכות תשובה בפרק ה', הרמב"ם אומר בה כך: רשות ביד כל אדם נתונה להיות צדיק או רשע, ולא כאותם טיפשים שאומרים שגורלו של האדם קבוע מראש וידוע מראש אם הוא יהיה כך או כך. אין הדבר כן, אלא כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם, או חכם או שחל, או רחמן או אכזרי, או קילאי או שואה. ככה הרמב"ם כותב בהלכות תשובה פרק ה'. אז שימו לב, הוא אומר שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם. אחר כך הוא אומר או חכם או שחל. כל אדם יכול להיות חכם או שחל. מה, כל אדם יכול להיות חכם כמשה רבנו? לא ולא. לא ולא, הוא לא יכול להיות חכם כמשה רבנו. הוא יכול להיות צדיק כמשה רבנו. מה ההבדל? חכם כמשה רבנו זה להיות מסוגל לדעת את מה שמשה רבנו ידע. לא רק שלא כל אדם יכול, אלא אף בן אדם לא יכול לדעת את מה שידע משה רבנו. לא משנה. יש דברים ש... שמשה רבנו יכול היה להשיג ואף אדם לא יכול להשיג. לא צריך להגיע עד משה רבנו. תיקח רב גדול בדור שלנו, אז מה אתה יכול להגיד? שכל אדם פה בכיתה יכול להיות כמותו? בשביל מה לדבר שטויות? זה ברור שרוב האנשים לא יכולים להיות כמותו. כי הוא, יש לו IQ גבוה, והוא, יש לו כוחות נפש כאלה שהוא מסוגל ללמוד 18 שעות ביממה, ורוב בני אדם מתעלפים אחרי 12 שעות. וכולי וכולי וכולי, אז מה אתה משלה את עצמך שאתה יכול להיות כמו הרב עובדיה יוסף? אתה לא יכול להיות. אבל אתה יכול להיות חכם כמו שאתה יכול להיות. אתה, יש לך כישורים מסוימים, יש לך פוטנציאל מסוים, ואם אתה מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, זה נקרא שאתה בחרת להיות חכם. כמה חכם? כמה שאתה יכול. אם אתה יכול להיות גדול בתורה, תהיה גדול בתורה. אתה לא יכול להיות גדול בתורה, אז תהיה בינוני בתורה. אז תהיה קטן בתורה, אבל העיקר שתרצה ללמוד תורה. העיקר שזה בראש שלך להיות חכם. אם אתה עושה את המקסימום שלך, אז אתה צדיק כמשה רבנו. לא חכם כמשה רבנו, צדיק כמשה רבנו. כלומר, שעשית את המקסימום שלך. מה? הרמב"ם כותב שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם. אחר כך... צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם. אחר כך הוא מוסיף, או חכם, אדם יכול להיות חכם או שחל, הוא לא אומר חכם כמשה רבינו. גם לא יכול להיות רחמן כמו רבן גמליאל. הבנו, כל אדם, דיינו, לא רק אתה, אפילו אני, יכול להיות צדיק כמשה רבינו. זה בכלל לא מוזר, מפני שלהיות צדיק כמשה רבינו, פירושו של דבר לעשות את המקסימום שלך. ואם עשית את המקסימום שלך, אתה מקבל את הציון שמשה רבנו קיבל. למרות שמבחינה אובייקטיבית אתה הרבה פחות חכם ממנו, והרבה פחות רחמן ממנו, כי הוא היה לו רגישות כזאת שאין לסתם בני אדם, ונתנו פעם את הדוגמה של רבן גמליאל, שהייתה על ידו אלמנה, והוא היה בוכה כל לילה שהיה שומע אותה, היה בוכה עד שנשרו ריסי עיניו. אז מה, אנחנו גם כן ככה? אנחנו מצטערים, טוב, שומעים משהו לא נעים, באמת, גורם לנו קצת צער. אבל שנבכה בדמעות של איש, אבל רבן גמליאל היה כזה, כזה רחמן. אני לא יכול להיות רחמן כרבן גמליאל, אבל אני יכול להיות רחמן. אני יכול להכניס עצמי לראש, שאם בן אדם מצטער, אני גם כן צריך להרגיש את זה. אני צריך להיות שותף לצערו. אז זה אני יכול לחנך את עצמי. אם אני אגיע למקסימום שלי, לפי הכישורים שלי, קיבלתי את הציון המקסימלי. כן, בבקשה. נכון.
אבל אם אנחנו בכל זאת עושים איזושהי משוואה, אז לדעתי, אדם יכול להיות צדיק וחכם גדול הרבה יותר מרבן גמליאל ומאישים גדולים אחרים. זאת אומרת, כל אדם מבחינת הפוטנציאל שלו, כי אם אומרים שנבראנו בצלם אלוקים, אז איך בכלל אנחנו יכולים לדמיין את הגבול של מה שאנחנו יכולים להיות?
יפה מאוד. אז אתה אומר בדיוק את מה שאמרתי במילים אחרות. אתה אומר שאדם שמגיע למקסימום שלו, או שאולי אין מקסימום שהוא אי אפשר אחר כך להמשיך הלאה, הוא עושה במשך ימי חייו את המאמץ האופטימלי, הוא זכאי לציון צדיק כמשה רבנו. אל תגיד שזה יהיה יותר מרבן גמליאל. זה לא יהיה יותר מרבן גמליאל כנראה, כי גם רבן גמליאל היה צדיק כמשה רבנו. הוא מצא את הפוטנציאל שלו. אתה תמצא את הפוטנציאל שלך, גם אתה תהיה ברשימה הזאת.
אני מסתכל על כך שהמסע, שהאדם עובר, שהמהות, הגרעין של האדם, שזה נקרא לו נשמה, הוא מסע שהוא עובר יותר רוח מהחיים האלה.
זאת כבר שאלה אחרת. אנחנו מדברים על התפקיד של האדם בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על מה שמעבר לעולם הזה. בעולם הבא יש מושג של ילכו מחיל אל חיל במשמעות אחרת לגמרי, לא במשמעות שאנחנו מדברים עליה. אנחנו מדברים עכשיו על הבחירה החופשית, והיא מה שהאדם שמכיר את עצמו כיצור בעל בחירה יכול לעשות עם עצמו. אם אתה תעסוק בגלגולים הקודמים שלך, או במה שיהיה אחרי שתמות, שתחיה עד 120 שנה, אז אתה לא תגיע לשום דבר.
אני לא מסתכל על הגלגולים הבאים.
תעסק בעולם שלך.
מה שאני מנסה בעצם להעביר זה את הפוטנציאל העצום שיש לכל אדם.
אבל כל אדם יודע שהוא בעצם נדרש לממש פוטנציאל שהוא אפשרי בשבילו. זה לא איזה משהו מיסטי. זה דבר שאתה צריך בעצם להרגיש בעצמך, מה אתה יכול. אתה מרגיש בעצמך. אם אתה מרגיש שאתה לומד, ואתה משקיע, ואתה משתדל, ואתה עושה את מה שאתה יכול, אז זה הרגשה מצוינת, זה הרגשה של סיפוק, זה הרגשה של מלאות. אם אתה מרגיש שאתה מתעצל, אתה מרגיש שאני בעצם לא מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, אז יש לך בעיה ואתה צריך לתקן אותה. ועל זה מדובר. מדובר על זה שכשאדם יעשה את מה שהוא יכול במלוא המרץ, במלוא ההשקעה, הוא עומד באותה דרגה עם גדולי עולם, עם משה רבנו בכבודו ובעצמו. מדוע? מפני שלא נדרש ממנו להגיע להישגים אובייקטיביים מסוימים. בהישגים אובייקטיביים יכול להיות שיהיה פער גדול. נדרש ממנו בהישגים הסובייקטיביים להגיע למקסימום. כמו שאמר אותו צדיק רבי זישא מאניפולי, אמר, ממרה מפורסמת מאוד, הוא אמר שאני אבוא לעולם הבא, אני לא חושש שיגידו לי למה לא היית משה רבן, אני חושש שיגידו לי למה לא היית זישא. אתה, הרי זישא, יכולת להיות יותר, אתה היית יכול להיות יותר, אני צריך להיות כמו משה רבנו מבחינת ההישגים האובייקטיביים? מה פתאום? אבל ההישגים שאני יכול להגיע אליהם ולא הגעתי אליהם, זה, על מזה אני חושש. אז זה הרעיון. הרעיון הוא שבעצם כל אדם, לפי מהותו, לפי כישוריו, לפי יכולתו, יכול להיות עובד השם ויודע את השם, דיינו איש חכם וטוב, ולקבל את הציון המקסימלי, לקבל 100. וביחד, עם שלם, הוא כולו יכול להיות חברה מתוקנת. זה לא גזירת הכתוב שיהיה מצב שהרמב"ם מתאר פה, שרוב האנשים משתגעים. למה שיהיו רוב האנשים משתגעים? האנשים יכולים להיות אנשים תמימים, צדיקים וישרים. גם כאשר הם עוסקים במלאכה. אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואז הוא מקיים את התכלית. הוא לא בוגד בתכלית האנושית. המצב הזה של משתגעים זה אנשים שבוגדים בתכלית האנושית, שבמקום לעסוק במה שחשוב בשלמות האנושית, הם עוסקים בשטויות, הם עוסקים שחשבון הבנק שלהם יגדל. בשביל מה? לא בשביל איזושהי מטרה מסוימת, שהם באמת רוצים לעשות עם זה משהו חשוב. סתם תאוות ממון, סתם שקיעה בתוך החומרנות. אז על זה הרמב"ם מדבר. הוא אומר, אז מה קורה פה? זה הרי העולם שאנחנו רואים מסביבנו. אז באמת קושיה לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ם, לא, לקדוש ברוך הוא אין קושיה. כי היה צריך את כל החברה האנושית להמציא, גם אם רק יחידים יגיעו למטרה, אבל ודאי שהרצוי הוא שכולם יגיעו למטרה. ערב טוב.